אנחנו קוראים בספר תלמוד 10 הספירות, ספר כתבי בעל הסולם, הקדמה לתלמוד 10 הספירות, בעמוד 803, עוד קופנון ב', ניתן לשאול שאלות ולצפות בשידור באתר קבלה לעם, kab.co.il. כתבי בעל הסולם, הקדמה לתלמוד 10 הספירות, עמוד 803, עוד קופנון ב'. וזה שכתוב בעץ חיים, אשר עולם האצילות של הקליפות, עומד לעומת עולם הבריאה, ולא לעומת האצילות. דהיינו, כמו שנתבאר, כי עולם האצילות דקדושה, שמשם נמשכת רק בחינה דלת של האהבה, הרי שאין שם שליטה לקליפות כלל, היות שכבר הכריע את כל העולם לכף זכות, ויודע כל עסקיו של השם יתברך. גם בהשגחתו על כל הבריאות, מהשגחת שמו יתברך, הטוב ומיטיב לרעים ולטובים. אלא בעולם הבריאה, שמשם נמשכת הבחינה הגימל, שעדיין לא הכריע את כל העולם, את העולם כולו, ועל כן יש עוד אחיזה לקליפות. אלא שקליפות אלו נבחנות לאצילות דקליפה, להיותם לעומת בחינה גימל, שהיא האהבה שאינה תלויה בדבר.
אבל כלפי עצמו, שאינה תלויה בדבר, לא כלפי כולם.
שאהבה זו היא בחינת אצילות. קופנון גימל. ונתבארו היטב דלת עולמות הביאה דקדושה והקליפות, שהן בחינת הלאומת של כל עולם ועולם, שהם מבחינת החיסרון שיש בעולם שכנגדו בקדושה, והם שמכונים דלת עולמות הביאה של הקליפות. קופנון דלת. והנה הדברים האלו מספיקים לכל מעיין שירגיש בדעתו את מהותה של חוכמת הקבלה באפס מה, וראוי שתדע שרוב מחברי ספרי הקבלה לא התכוונו בספריהם אלא כלפי מעיינים כאלו, שכבר זכו לגילוי פנים ולכל ההשגות העליונות. ואין לשאול, אם כבר זכו להשגות, הרי הם יודעים הכל מהשגתם עצמם, ולמה להם עוד ללמוד בספרי חוכמת הקבלה מאחרים? אמנם...
גם כן כתוב, נשמת אדם תלמדנו.
אמנם לא מחוכמה שאלה זאת, כי זה דומה לעוסק בתורת הנגלה, ואין לו שום ידיעה בעסקי העולם הזה, בבחינת עולם שנה נפש שבעולם הזה, כמו שכתוב לאל, ואינו יודע במקרי בני אדם, והנהגתם לעצמם, והנהגתם עם אחרים, ואינו יודע את הבהמות, החיות והעופות שבעולם הזה, וכי יעלה על דעתך שאיש כזה יהיה מסוגל להבין איזה עניין בתורה כהלכתו?
זאת אומרת, כמו שבעולם הזה אנחנו נמצאים בהתקשרות זה עם זה, על ידי כך כתיבה, דיבור, כל מיני סדרי קומוניקציה, מה שיש קשר שבינינו, איך בעולם הרוחני האדם מוצא את השני, שלישי, רביעי, עוד, אלו שמגלים עולם הרוחני שיכול להתעשר בתפיסת העולם על ידם. אין? תראו לעצמך, אם אנחנו היו מגדלים את הילד לחוט, לבד, והוא לא היה נמצא בקשר עם האחרים, עד כמה שאפילו שהולך ומגלה את העולם, עד כמה שהיה לא חסר מכל מיני צבאי העולם, כן? זה מוזיקה, חיבור, שם מדע, למיניהם דברים. אני מדבר בתפיסה, לא שחסר לו בחיים שלנו הגשמיים. אין גשמיות, מדברים על רוחניות נגיד. אבל כמה יכול לתפוס? זה מתוך הכלי שלו, סך הכל בלבד. אז ברוחניות זה מה שקורה. הוא מגיע לכל מיני מדרגות, הוא פותח לעצמו העולמות, אבל רק בצורה המצומצמת שלו, רק בפס שלו, עד כמה שנשמה שלו היא חלק מהכלל. איך יתפוס את הכל, איך יעשה את החיבור הכללי, כי כל אחד צריך להגיע לכלל המלכות דיינסוף. כן?
כי היה מהפך העניינים שבתורה, מרע לטוב ומטוב לרע, ולא היה מוצא את ידיו ורגליו בשום דבר. כן העניין שלפנינו. אף על פי שהאדם זוכה להשגה, ואפילו להשגה מתורה דאצילות, מכל מקום, אינו יודע משם, אלא מה שנוגע לנפשו עצמו. ועדיין, אמנם צריך לדעת כל ג' הבחינות, עולם שנה נפש הנ"ל, בכל מקריהם והנהגותיהם, בתכלית ההכרה, כדי שיוכל להבין את ענייני התורה המיוחסת לאותו עולם. שעניינים אלו, בכל פרטיהם ודקדוקיהם, מבוארים בספרי הזוהר ובספרי הקבלה האמיתיים, שכל חכם ומבין מדעתו, מחויב להגות בהם יומם ולילה.
זאת אומרת, אם אדם מגיע כבר לגילוי בפועל שיש לו מסכים, אז הוא מרגיש שהוא חייב להיות ממש בתוך המקורות האלו. במיוחד זה זוהר, וכתבי הארי. חוץ מזה אין איפה לחפש עוד. נו, ואנחנו אומרים שזה בכתבי בעל הסולם, זאת אומרת, זוהר עם פירוש סולם, וטעס, ובעצם זה מספיק כדי להרחיב את שדה הראייה שלו ממה שהוא בעצמו מסיק למה שכולם מסיקים, ובזה לסיים את התיקון. בסדר? תמשיך. כך, אני לא רואה שישנם השאלות. כאן כבר כאילו ברור לנו שזה לא בשבילנו, עדיין שזה כלפי האחרים. שחכמים, המשיגים, כתבו ספרים כדי לעזור זה לזה, בכל הספרות הזאת, להגיע להרחבת תיקון. הלאה.
ולפי זה יש לשאול, אם כן, למה זה חייבו המקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה?
כן, אם זה רק לאלו שכבר נמצאים בתוך בדעתם, כן, שהם כבר נמצאים עם המסכים, עם הכוחות שלהם ששולטים בכלים שלהם, אז מרחיבים את הכלים שלהם על ידי הכתבים של המקובלים האחרים, זה ברור. אבל מה זה שייך לנו? אני בכלל, איזה מסכים ואיזה כלים ואיזה שום דבר? מה יש לי? ומה אכפת לי? אני קורא את זה או קורא את זה? או אני לא מבין באף שורה שם, אני לא מסיק. בשביל מה לי?
אמנם, יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו. כי יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחוכמת הקבלה. ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. פירוש, כי כל אדם מישראל מובטח בסופו שישיג כל ההשגות הנפלאות, אשר חשב השם יתברך במחשבת הבריאה להנות לכל נברא. אלא מי שלא זכה בגלגול זה, יזכה בגלגול ב' וכולי, עד שיזכה להשלים מחשבתו יתברך שחשב עליו, כמו שכתוב בזוהר כנודע. והנה, כל עוד שלא זכה האדם לשלמותו, נבחנים לו אותם האורות העתידים להגיע אליו, בבחינת אורות מקיפים, שמשמעותם היא, שעומדים מוכנים בעדו, אלא שהם המחכים לאדם שיזכה את כלי הקבלה שלו, ואז יתלבשו האורות האלו בכלים המוכשרים.
אבל זה רק כלפי האדם קיים דבר כזה. אורות המקיפים, כלים פנימיים, כלים חיצוניים, זה צריך להבין שזה אין דבר כזה במציאות הכללית, אלא במידה שאני עכשיו נמצא ומשתוקק להגיע, אז כל המציאות כלפי כך מסתדרת, שיש פנימי, מקיף, והכל זה אני במעמד שלי, ברצון שלי, כך מייצב אותה כלפי. אבל ללא אדם אין מציאות. כן, מוטי.
יש לי בעיה לקלוט משהו, אף על פי שלא מבינים ומקבלים את האורות המקיפים. יש כל כך הרבה אנשים בהיסטוריה שלנו, לא מזמן גם, שלומדים את הזוהר בעל פה, כמו המקובלים בירושלים, ולא מגיעים להשגה, אז מה עם האורות המקיפים, שגם כשהם לא מבינים ולא יודעים מה לעשות?
אין מקיפים? המקיף זה אותו אור הפנימי, שצריך להתלבש בך, אבל טרם שהשגת את המסך, אז הוא נמצא כמקיף. השאלה עכשיו, האם אתה משתוקק להשיג את המסך? מסך זה נקרא כוונה על מנת להשפיע. האם אתה מושך את עצמך לתיקון? האם אתה רוצה לגלות את היצר רע? מוכן לעמוד על זה שזה לא נעים? ושזה חובה לעשות את זה, ואתה משקיע את עצמך בכמה שאפשר להתקשר לחברה, להיות תחת השפעתם, שיעלו אותך מכל הרצונות שלך, אפילו שזה יקראו אותך כל מה שאתה נמצא עכשיו. שאתה שונא מישהו ואתה עובד על עצמך כדי לאהוב אותו. שהוא עשה לך איזשהו עוול ואתה מתעלה מעל זה, וההרגשה הזאת נשארת של שנאה, ואתה עובד רק כדי לאהוב ולתת לו כמו יותר ממה של התינוק שלך. האם אתה פועל לקראת התיקונים האלו? אם יש לך נטייה הזאת, אז אתה מושך אורות המקיפים שהם עובדים עליך ונותנים לך את התכונה הזאת, וגם כן מכשלים אותך בדרך. מכשלים? עושים כישלון. מכשלים אותך בדרך, ההפרעות בכל מיני עוד נוספים. כן, למיניהם אנשים וכל... האם אתה נמצא בזה? זה ההגיעה, זה העבודה. ואז בזה, בהתאם המאמצים שלך, ואתה הולך לחברים, ואתה משתחווה להם שיעזרו לך, ואתה כבר לא... אם כל הדברים האלה אתה עושה, אז האור המקיף מתעורר עליך. זאת אומרת, אתה מעורר אותו. אתה מעורר אותו בגלל שאתה נמשך לאותה תכונה, כמו שהאור הזה, להשפעה, לאהבה, מעל שנאה, מעל תקיעה, ואתה במאה אחוז צודק בכל הדברים האלה, שאתה כך מתייחס לכולם. וזה באמת, אבל לא חשוב, למעלה מהדעת, האנשים שמתעסקים, כמו שאתה אומר, בחוכמת הקבלה, הם לא מתעסקים בחוכמת הקבלה, הם לא מתעסקים בתורה. תורה זה נקרא המאור שבא מחזירו למוטב. הם ניגשים לקריאת הזוהר, טס, לא חשוב מה, ללא הכרת הרע, ללא יצר הרע, או שהתגלה או שכבר התגלה. הם לא ניגשים לשיעור כדי לתקן את עצמם. כמו תלמידי דרבי שמעון ששנו זה את זה. לכן הם לא לומדים תורה, אלא לומדים חוכמה. חוכמה בגויים תאמין. מי שלא רוצה לתקן את עצמו נקרא גוי. מי שרוצה להגיע לאיכות נקרא יהודי. ממילת איכות. זה כל ההבדל. ואז, אם אתה נמצא בחזקת גוי, אז אתה כמו שאברהם מקבל את המתנות. כמו שהוא חילק לבני הפלגשים. מה זה בני הפלגשים? גם כן מתעסקים בחומת הקבלה אפילו, בפנימיות התורה, אבל במה מתעסקים? לעצמם, שיהיה להם יותר טוב. והם מקבלים איזה עיירה קטנה במשהו, אבל לא מתקנים, לא מתקדמים. הם חושבים שהם עושים דברים טובים, וגם זוכרים הכל בעל פה, דנים ככה, מתווכחים. אנחנו לא מתווכחים ולא דנים. אנחנו מתעסקים רק במאור המחזיר למוטב. זה מה שחשוב לנו. לא אכפת לי מה שאני יודע, אני צריך להיות קשור לטקסט המביא לי את הכוח התיקון. זהו. כן.
בכל אופן, גם לאחרונה, אנשים חושבים שיש להם משיכה לפתוח את הזוהר ולקרוא. מה התנאי הבסיסי שמוביל אותם למצב הזה? כי אחרת הפספוס הוא גדול.
אני לא יודע אם פספוס הוא גדול. בסופו של דבר כולם ככה מגיעים לתיקונים. אז זאת גלגול ב', גלגול ג', נו מה יש? כך צריכים להתייחס לתהליך שאנחנו עוברים. אני בכל זאת מתחשב בכולם, לא מזלזל באף אחד, אני אומר ברצינות את זה, לא מילים יפות. אדם שעוסק, פותח ספרי קבלה, לא חשוב באיזה צורה. אפילו שדרך החושך הולך, הוא בכל זאת הולך. ולכן רצוי לנו כמה שיותר לקרב אותם לספרים האלו. לא חשוב שהגישה שלהם גישה לא נכונה או כן נכונה. לא חשוב גם כן מה שהם אומרים עלינו. לגמרי שום דבר. ממש כל אחד שידאג לעצמו. עד כמה שהוא קרוב לתיקון. בזה הוא ידאג לעולם, כי דרך זה הוא יעשה את התיקונים. אנחנו נמצאים בזמן שהכל זה מתברר. אבל בכל זאת, גם כשאנחנו יוצאים לאנשים שלא אכפת להם חוכמת הקבלה אומה, אז אנחנו בשבילם האורות המקיפים. אנחנו בשבילם אורות המקיפים, אנחנו הפנימיות כלפיהם. ושאנחנו אומרים להם, בוא נעשה סדנאות, שולחנות עגולים, בוא נעשה איזה פעולות יחד, אנחנו צריכים להשתתף בהם, בפעולות האלו. כי דרכיהם, דרכנו הם מקבלים את העירה. אצלם אין סיכוי בכלל לעשות משהו. כי סיכוי הוא בא רק עם הקשר למקור. ואין להם קשר למקור. ולכן השתתפות שלנו כאן איתם היא הכרחית. כן. נו, מהר, תמסרו לאחורה.
דיברנו היום קצת על הקשר בין פיזיקה למה שאנחנו מדברים. יש איזשהו סיכוי שמתישהו יהיה לנו איזה מכשיר שיכול למדוד את האורות המקיפים האלה? או שזה רק אנחנו ככלי הרגשה...
זה הכלים שלנו, זה אנחנו. ואתה חושב שאתה מתאר לעצמך איזשהו מכשירים, קוליידרים למיניהם ועוד, זה לא אתה המכשיר בסופו של דבר? שאני מרכיב משקפיים, אז משקפיים רואים או שאני רואה? מה אתה משיג על ידי מיקרוסקופים, טלסקופים, קוליידרים למיניהם, או תהליכים הכימיים כשאתה שם בודק משהו במעבדה? הרי אתה מגלה. זה האמצעים רק לגלות איזו תופעה. אמצעים. אתה המכשיר שמגלה. נו.
כן, אבל יש בפיזיקה איזשהו ניסיון להיות אובייקטיבי, זאת אומרת להגיד, יש לי איזה מכשיר?
אין שום דבר אובייקטיבי, פשוט הם לא מגיעים למצב שהם דנים באדם עצמו. אלא מה שאדם מקבל, זהו. אבל זה שאדם משתנה, זה עדיין לא נמצא, זה ההגבלת איינשטיין. שהם עדיין, הוא לא הגיע למצב שקיבל את האדם פריט המשתנה בכל הדבר הזה. אם היה אומר שהאדם גם כן משתנה, לא כלפי האדם משתנה המציאות, אלא האדם משתנה בתוך, ואז המציאות משתנה. אז היינו מגיעים לחומת הקבלה. לזה הם לא מגיעים, כי גם כן אין להם אז כלים מה לעשות. אפילו שיכולים לקבל את זה כהנחה, הם לא יודעים גם כן במה השינויים שאדם צריך לעבור, כי שינויים האלה זה לא בחוכמה ולא בכמות הנתונים שמקבלים, לא בעומק המדידה שבחומר. אלה נתונים הם כבר פנימיים שבתוך האדם, זה מדע לא יכול למדוד, זה כבר רשימות, כן? ולכן הם לא מגיעים לזה, בזה הם מגיעים לסיום. זאת אומרת, עד כה אנחנו עובדים ללא שינוי אדם, אם הלאה אנחנו ממשיכים עם שינוי אדם, זה כבר חומת הקבלה. זה ברור, ובזה נמצאים בעצם היום. יש עוד זנבות פה ושם לנקות ככה, לעשות עוד כל מיני דברים, אבל בסופו של דבר זהו, הגענו לסוף. כן.
יכול להיות שאנשים השתנו מהכוח, מהמאור המחזיר למוטב, בלי לדעת שהוא קיים, רק בזה שאנשים שאנחנו, שכן מחוברים למקורות, נמצאים בסביבה שלהם?
בדומה לעולם שלנו, כמה אנשים יודעים איך עובד מטוס וטסים? אתה יודע איך עובד עכשיו כל המכשור הזה שסביבך, כל הדברים? לא. אבל אתה משתמש בזה. יש כאלה שיותר מבינים, חשמלאים. יש כאלה שעוד יותר מבינים, שממש מייצבים ובונים ועושים, ויש כאלה שממש מגלים את החוקים הקיימים בטבע, אבל ההבחנות החדשות, ולפי זה יכולים לבנות עוד כל מיני דברים. יש ויש, אבל בסופו של דבר כולם משתמשים בסך הכל בצורה זו או אחרת במה שאנחנו מגלים מהטבע. אותו דבר ברוחניות. כמו שאנחנו עכשיו קראנו, אתה פותח ספרי קבלה, הם מסבירים לך כל מיני דברים. בכמה אתה יכול לקלוט אותם, הרי אתה קולט. כמה שאתה באופן שלך, ביכולת שלך וזה, אבל אתה בכל זאת מתאשר כלפי הכלי שלך, אתה בזה מתחיל להיות קשור לכל הנשמה הגדולה הזאת. כן.
אז מה הם כן צריכים בדיוק לדעת בשביל להתקן? אז מה הם צריכים, אם לא צריכים לדעת על האור המחזיר למוטב ועל כל המערכת, מה הם כן צריכים לדעת באמת בשביל להיכנס להיות כחלק מתהליך התיקון?
אני לא מבין אותך. האדם נגיד שנולד בעולם הזה ומתפתח ומגיע, הוא מגיע להיות נגיד נפח. הטבע שלו, התנאים שלו סביבתיים והכל, בנו אותו בצורה כזאת שהוא נפח. זהו. מה זאת אומרת, מה הוא צריך? הרשימות בעצמם יגלו לו מה שהוא צריך. ובמידה הזאת הוא יתפתח. הוא לא בוחר לעצמו מי הוא צריך להיות. הרשימות הם בוחרים ואומרים לו שכדאי לך להיות כך וכך. הוא רק מממש את עצמו. טוב, נו נסיים כבר.
אז אנחנו בטור ב', לפיכך, ולפיכך. ולפיכך, גם בשעה שחסרו לו הכלים, הנה בשעה שהאדם עוסק בחוכמה הזאת, ומזכיר את השמות של האורות והכלים, שיש להם מבחינת נשמתו שייכות אליו, הנה הם תכף מאירים עליו בשיעור מסוים, אלא שהם מאירים לו בלי התלבשות בפנימיות נשמתו, מטעם שחסרים הכלים המוכשרים לקבלתם, כאמור.
מסכים. אבל כבר יש לו שייכות. הוא רוצה את זה. הוא מוכן במשהו לגשת לזה. אפילו לקריף את עצמו במקצת, כלפי החברים או כלפי ההשפעה, זה אולי נוח.
אמנם ההערה שמקבל פעם אחר פעם בעת העסק,
בעת מאמץ שרוצה להידמות לעליון בהשפעה,
מושכים עליו חן ממרומים.
חן למרומים זה חן להשפעה. חן לאהבה, חן להתעלות מעל האגו.
ומשפיעים בו שפע של קדושה וטהרה, שהם המקרבים את האדם מאוד שיגיע לשלמותו.
בסדר? מה?
הוא אומר, למה זה חייבו המקובלים כל איש ללמוד חוכמת הקבלה? אנחנו לא רואים שיש ידיעה רגע, כזו בעולם.
איפה זה כתוב?
בתחילת האות.
תחילת ה...
לפי זה יש לשאול...
על כן, למה זה חייבו מקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה? כן.
אנחנו לא רואים שיש ידיעה כזו בעולם. זאת אומרת, אין ידיעה של המקובלים חייבו... להפך, אנחנו רואים שהם כל השנים דווקא הרחיקו.
לא, זאת אומרת, אתה שואל ככה, איך בא החיוב הזה לאדם, כן? אחרי שאדם מקבל את הנקודה שבלב, ומתחיל להתעורר, ומתחיל להגיע לחוכמת הקבלה, וזה אף אחד לא מושך אותו, אתה יכול לדבר לאדם כמו לקיר, וזה לא יעזור, אתה יודע, אלא שיש לו כבר איזשהו... תחילת הכלי הפנימי, הרוחני, איזה קשר לנשמה, אחד הכללית הזאת, אז הוא מגיע, ואז הוא שומע מה שהם אומרים. הוא, מרגיע, הוא מגלה את זה כחיוב, אתה יכול לשאול ככה, אבל למה הוא בעצמו לא מגלה את החיסרון הזה? כן מגלה, ובכל זאת הוא לא... לא שומע שזה חובה, או לא שומע שזה חשוב. יש הרבה אנשים שהם, בסדר, אני אשב בבית, בסדר, אני ככה... זאת אומרת, אנחנו לא רואים ש... גם על עצמנו, אנחנו לא רואים שיש בזה איזה חובה, שהמקובלים מחייבים, ומתוך זה שאנחנו רוצים להידמות להם, ככה להתכופף כלפיהם, אנחנו מקבלים את הציווי. אין זה בנו כדבר החשוב. המורה אומר לי שאני כך צריך לעשות. רבי שמעון, בעלי סולם, רבש, הם אומרים לי, אתה חייב את זה לעשות. אני עוד לא נמצא בצורה כזאת שזה חי בי. כן.
למה באמת, למה זה לא מופיע כחיוב, חייבים?
כי אתה צריך לגדל את הערכה שלהם. אתה צריך לדאוג לגדלות הקבוצה, גדלות המורה, גדלות החברים, גדלות הבורא, כדי להעלות את הגדלות. זה עליך לעשות, ואז אתה תשמע את החיוב שלהם. אחרת לא תשמע. כן.
יש שאלה מעמית שנמצא עכשיו בירוחם, הוא שואל לגבי האופן של המגע עם הקהל הרחב, מהי הדרך האפקטיבית ביותר להעביר אליהם את אותה השפעה שאנחנו מעבירים?
אני חושב שהוא צריך להגיע למצב שהוא עושה דיונים, הידברויות, כמו שולחנות עגולים כאלה, בכל מיני מקומות. ומזמין אנשים לכאלו דברים, ואז מתוך, אפילו ללא הסבר, אלא מתוך המעשה, הם רואים שהחיבור הזה מעורר בהם איזה חום, איזה יכולת להחליט נכון יותר, להרגיש יותר נכון דברים. אני חושב שזה מה שכדאי לבצע. אני במקומו חושב שהייתי כך עושה. והנושא, כל נושא שהקהל מזה חי. כל בעיה ובעיה, וכל נושא ונושא, גם בירוחם לא חסר בעיות, אז בוא נדון על זה. אז בוא נראה, אבל מה ההבדל בין מה שהם דנים, שכל אחד אומר את הדעה שלו, כן? ואז יש לך, אתה יודע, שיחות סלוניות האלו, או שאנחנו עכשיו קודם כל מוצאים את השיתוף בינינו, הנקודה המשותפת, מרכז הקבוצה, ואז מתוך המרכז בוא נדון בבעיה. זאת אומרת, קודם אנחנו מגיעים לחיבור, ואז החיבור חייב לפנות אותנו לכל מיני הפתרונות הנכונים. כן.
מה לגבי מקרים של שיח פשוט, של מפגש עם האדם, לא במסגרת של הפעלה קבוצתית או משהו כזה?
גם, אפילו עם מיעוט הרבים שניים. אם הוא נמצא עם מישהו, שימצאו משהו המשותף, שנמצא מעל האגו של כל אחד ואחד, שכל אחד בזה רוצה לוותר את עצמו כלפי השני. עם שניים זה יותר קשה, אבל מתוך זה, אחר כך, שוויתרנו כל אחד על עצמו, קיבלנו את השני כגדול הדור, איתרנו בזה את הנקודה הממוצע בינינו, האמצעית בינינו, הנקודה הזאת היא משהו שלא שייך לו ולי, זה משהו שמנותק מאיתנו, זה לא שאני מקבל דעה שלו והוא מקבל דעה שלי, אנחנו רק מבטלים את האגו שלנו, אנחנו רק מתחברים בנקודה המשותפת שלנו הרוחנית, לא בדעה הגשמית. ואז מתוך זה אנחנו עכשיו באים כמו מלמעלה, מדרגה יותר עליונה, לראות פתרון בדרגה יותר תחתונה, בדרגה ארצית. ואז אנחנו נחליט נכון. אז פתרון שלנו יהיה נכון. זה כמו שהגדול מחליט בדרגה של קטנים. כן.
איך אני ניגש אליו מבחינת הכוונה הפנימית שלי?
צריכים ללמוד איך להגיע לנקודת האמצעית הזאת, למרכז, בין שניים בין, או בין הרבה, יותר משניים. שניים מוחזים בתלית. ויחלוקו. זה, צריכים לעשות את זה, אבל אני רואה, אני חושב שכאלו תרגילים, אם הוא יעשה עם האנשים, כאלו תרגילים, אם אנחנו נעשה בשולחנות העגולים, שאנחנו לא סתם מדברים ומייצבים שם איזשהו קונסנזוס חם, יפה, הידברות, התחשבות, איזה, אלה אנחנו נגיע לאיזשהו נקודה רוחנית. אם אנחנו לא סתם יושבים ומדברים בשולחנות עגולים ובזה כולם מרוצים, כן? אפילו ממעשה עצמו שתראו, אנחנו כאלו שפתאום אנחנו יכולים לשבת ולדבר וכן הלאה, לא. שאנחנו באמת על ידי ההכנה משתדלים לתת לאדם הרגשת ההתעלות מעל האגו. טיפה, ואפילו בלי מילים האלו. כן, אלה צריכים לחשוב איך אנחנו מעלים אותו מעל זה. אנחנו באמת נתחיל לרגש אותם בהתרגשות מרוחניות. הם הרגישו שיש כאן משהו שפתאום נפתח בלתי מוגבל מעל היכולת שלי הרגילה, איזה ראייה למרחקים, איזה תפיסה יותר רחבה, אני פתאום מתרחף, אני פתאום נעשה לא מוגבל, אני יכול לחשוב ולראות ככה בראש גדול, בלב גדול על הכל, לתת להם הרגשה כזאת טיפה. בזה אתה באמת מבצע פעולה רוחנית. כך אנחנו בינתיים נמצאים בשולחנות העגולים שלנו ברמה עממית. גם זה מאוד טוב, אני לא מבטל את זה. אבל צריכים כאן ללמוד איך להגיע לאיזושהי פנימיות. בזה אתה קושר את האנשים האלה להתפתחות לנו ולהתפתחות הרוחנית. כן.
יש עמית אחר ששואל איך אני נשמר במהלך ההליך הזה מיוהרה.
אני לא מבין מילה הזאת.
גאוותנות.
גאוותנות?
כן, אני בא לתת אור למישהו, כאילו להשפיע על מישהו.
נקווה שהאור הזה גם כן ישפיע עליו ויתקן אותו. אין לי מושג. אני לא יודע איך להגיד לך. איזה גאווה זה יכולה להיות כאן, כי אנחנו כולנו כאלו, אני לא יודע, במה להתגאות? כל הגדול בחוכמת הקבלה מתעסק בתיקונים יותר גדולים, היינו בלכלוך יותר גדול. אתה מבין? זאת ההרגשה. בלכלוך יותר גדול, בזבל יותר גדול. גם מכניסים אותו לכל מיני כאלו תהליכים ומקרים שאין לו במה להתגלות, להתגאות. אין. זה העבודה בזה שכל הזמן ממש מחליף חיתולים, עושה עבודות זבל, אני לא יודע, זה... איפה אתה רואה כאן יכולת להתגאות? אני לא יודע גם כן, איפה יש הזדמנות כזאת? מעלים אותך כולנו בכבוד, איש היקר, בוא תעלה, אתה גדול, שב שם באולימפוס, הכנו לך שם כיסא מזהב, משהו, איפה דבר כזה קורה? עבודת התיקון זה כנגד מכשולים יותר גדולים כל פעם, כמו שהוא אומר לנו, איך שמעלים בהר המלך, השומרים האלה נעשים יותר ויותר קשים, הלכלוך יותר ויותר מסריח הזה וכו'. זה לא נותן לאדם להתגאות. וגם כן עוד שומרים עליו מלמעלה, שמביאים עליו כל מיני אנשים שמשפילים אותו, שעושים עליו איזה שמועות לפני קהל, העבודה דרך התלמידים, שגם כן מכניסים להם כל מיני מחשבות, גם על חברים וגם על המורה, גם על הדרך, על כולו. לא שאנחנו נמצאים באיזשהו ביטוח כזה שאנחנו מובטחים מלא להיכשל בגאווה, אבל יש בפנים תמיד עבודה נגד זה, אבל יש עזרה בצורה כזאת, כן.
עכשיו שוב עמית שלו, הוא שואל, האם אנחנו צריכים להעביר את הקהל איזשהו סוג של הכנה, לפני שאנחנו באים אליו עם משהו כזה?
כן, אנחנו צריכים להסביר, שבוא נתעלם מעל האגו שלנו, אנחנו רוצים משהו, יש לכם בעירה נגיד איזה בעיה, שם משהו קורה, או בין המשפחות, או משהו, בוא נדון בדבר זה, איך אנחנו פותרים את זה, לא במדינה, זה במדינה כולם חכמים, בעולם זה עוד יותר חכמים. אבל במשפחה או בעיירה זה הדבר הכי קשה. אבל בשביל זה, כדי להיות אובייקטיביים, אנחנו צריכים להתעלות מעל האגו שלנו. נו, בוא ננסה איך אנחנו מתעלים מעל האגו. מה זה אגו? שאני לא רוצה לקבל אף אחד. ואתה גם כן, והוא. אז אנחנו מתרחקים, זה בעצם הדור שלנו. איך אנחנו עושים את זה ההפך? אם הטבע שלנו לא יכולים לעשות כלום, בוא אנחנו נתעלה מעל הטבע שלנו. מה זה נתעלה? אני מצד אחד, אמנם שמרגיש את עצמי הכי חכם, ועוד ועוד, אני מקבל את הדעה שלך כדבר הגדול ביותר. ככה. למה? ככה. התנאי. מצד אחד אני הכי נמוך, מצד שני אני הכי גבוה. בסדר. זהו. ואתה גם כן, וכולם גם כן. עכשיו בוא נתחיל לחשוב איך אנחנו מחברים כל הוויתורים שלנו יחד. אם אנחנו נוותר כולנו, כל אחד על עצמו, כלפי האחרים, אז אנחנו יכולים להתחבר. אם אנחנו כך מתחברים, יש לנו כבר נקודה של הרגש ושכל המשותף. נקודה המשותפת, כן? מתוך הנקודה המשותפת הזאת יכול להיות שאנחנו נוכל להחליט נכון על הבעיה שלנו. הרי בעיה היא בעיה מפני שכלפי כל אחד ואחד היא מתראה באיזושהי צורה מסוימת. אם אנחנו נחבר כל הנקודות בהתחשבות בינינו, אז אנחנו נוכל באמת להסתכל על הבעיה בצורה אובייקטיבית ולראות אותה איך שהיא, ולא איך שכל אחד ואחד משקר לעצמו איך שהוא רואה. אנחנו קונים בזה מכשיר לראיית אמת. זה ודאי שלא פשוט, צריכים למצוא מזה מילים גם עליין, עדיין אולי, וכך לעשות איזו הכנה, אבל זה לא, זה לא ניתן אחרת. איך הפסיכולוגים עושים, איך השופט עושה, תגיד לי, איך השופט בודק את עצמו שהוא אובייקטיבי. אני שואל אותך, עד כמה שהכניסו לו בשני כיסים בשווה שוחט, תגיד לי. לא, אני שואל, איך להיות אובייקטיבי? נו? הוא שחור והוא לבן, הוא הומו והוא נורמלי, הוא דתי והוא בעד אותה קבוצת כדורגל כמוני, אתה יודע, בבטיחה הזאת. כן? אה?
המערכון של הגשש.
כן, המערכון של הגשש. כן, ועוד משהו. איך? ואנחנו כך כלפי ילדים, כלפי כל דבר בחיים, כלפי עצמנו. אם אנחנו לא נלמד את זה היום באנושות, אנחנו אף פעם, אתה רואה, שוב, הם גמרו את הג'שמונה הזה, כן? וכן בדוד. למה הגיעו? כלום לא יכולים להגיע. זה פלא. שום דבר. ככה. עזבו כמו שבאו. אוכלים טוב, יכול להיות, גם כן כל אחד, כלפי שני, אתה יודע, כל ה... כן, מרקוס.
תוכל להגדיר את הקשר המינימלי עם האור, עם המקור שאדם צריך כדי להפיץ אור בתוך מה שהוא מפיץ?
קשר מינימלי עם...
עם המקור. שמעת שאנחנו צריכים קשר עם המקור, ואז אנחנו הופכים להיות האור המגזיר למוטב כלפי למי שאנחנו מפיצים. אז מה זה הקשר המינימלי הזה עם המקור שאדם צריך שיהיה בו...
ניצוץ. שאם באדם יש ניצוץ, כבר הוא יכול לעשות זאת. אבל אם אין לו ניצוץ, הוא לא יכול להגיע למצב ששומע מה שמקובלים אומרים. כי לא מתחשב בהם. זה מספיק. כן, משה.
איך להסביר לתלמידים חדשים שכל הלכלוך הזה, מה שאנחנו מדברים שצריך לתקן, שזה הרפתקה, חוויה, פשוט נתקלתי בכמה מקרים שזה לא פשוט.
העבודה שלנו לסדר עולם. מה לעשות? לסדר, לנקות, לתקן עולם ומלכות שדי. העולם, זאת אומרת המקום שלנו, איפה שאנחנו חיים, מה שאנחנו מרגישים, את מה שבתוכנו, זה הכל המציאות הזאת. אנחנו לא צריכים, אנחנו לא רוצים להרגיש במקומו עולם נצחי, שלם, המציאות שלנו, החיים שלנו נצחיים, שלמים, ההרמוניה האינסופית, אנחנו לא רוצים זאת. אנחנו נמצאים במצב שאין מוות, אין חיים, אין, זה, יש המציאות. ובוא נסדר אותה, ננקה אותה, הרי אתה לא מתפטר ממנה, אפילו שגוף מת, אבל זה גוף מת, כל היתר, ההתרשמויות מהחיות הם לא, זה גם כן, זה אי אפשר להסביר. בשביל מה? כן.
יש שאלה מארצות הברית, איך אני יודע אם יש לי מספיק מהניצוץ בשביל ללכת להפיץ?
שוב אמריקאים שם מתחילים לעשות איזה קונצים. יש לו ניצוץ, אין לו ניצוץ. אם הוא נמצא במסגרת שלנו, אין לו ברירה, חייב. זהו. עכשיו השאלה היא עד כמה שבאמת יפתח בתוכו את החשיבות א' וב' עד כמה שהוא מבין שהוא חייב להיות בשמירה עצמית, שיעשו את זה רק בקפדנות בתהליך שהוא נמצא תחת הפיקוח של האנשים שלנו. זה ארז הררי, זה חיים טורקיה, זה... רחלי, ככה, זאת אומרת שהכל יהיה בביקורת שלנו, שכל החומרים יעברו ככה בצורה נכונה למשתמשים. זהו, זה כל אחד חייב. בלי זה הוא לא מממש את עצמו כישר כל ישראל שדואג לתיקון האומות העולם, שזה בעצם כל ההתקדמות שלו. לא יכולה להיות התקדמות שלו אישית אם הוא לא מממש את עצמו כלפי הכלל, כלפי כולם. זה לא, זה, אני לא יודע, כל התיקונים, כל הכלים שלו הם נמצאים מחוץ לו, בכל העולם. כל העולם זה כלי שלי. איך אני לא אעשה שם סדר? איך אני לא אנקה שם? איך אני לא אתקשר אליהם? שאני מסתכל, מה זה נקרא, שמכריע את עצמו וכל העולם לקו זכות? זאת אומרת, שאני בזה שמכריע את עצמי, כל העולם ככה נעשה. לעומתי. זה, מזה מתחילים. לכן האדם שמנתק את עצמו מהעולם ולא רוצה לצאת ובמשהו לעזור לתיקון, אפילו שלא רוצה לשמוע, אין לו רצון, אבל לא רוצה לשמוע בזה. הוא ממש קוטע את עצמו, חותך את עצמו מלהגיע למשהו. אני אומר לכם, אני חושב שרבש קירב אותי ונתן לי כמה שנתן, בגלל שאני הייתי מאוד מאוד מכוון לזה. כן.
היום יהיה אירוע של שולחנות עגולים, לא שאנחנו מארגנים, אבל גוף חיצוני מארגן אירוע גדול מאוד של שולחנות עגולים. אנחנו שם נשתתף, יהיו לנו שני שולחנות שאנחנו ננחה, ועוד כמה עשרות שיהיו שם שבהם נוכל להשתתף באופן חופשי. השאלה היא, איך אנחנו יכולים להביא את העבודה הזאת שעכשיו דיברנו עליה, של האיחוד, של החיבור, של הבירור מתוך הנקודה המשותפת הזאת?
אני לא מכיר את השולחנות האלה, אני לא יודע עד כמה אפשר שם להתערב, עד כמה שהקהל הוא כבר בנוי כך, בשל, כדי לקבל הסבר מה זה נקרא מרכז של שולחן העגול, איפה שמתרכזים כולם, איפה שמתחברים כולם, איך צריכים להתעלות מעל האגו של כל אחד ואחד, לקבל את הדעות של האחרים כקיימות לכל דבר וגדולות מהדעה שלי, אבל הם גם כן כלפי כך יקבלו את הדעה שלי, ואז אנחנו מגיעים לשוויון. איך אנחנו מסבירים את זה? צריכים לחנך את הקהל. יכול להיות שהאדם לא יכול לשמוע את זה מפעם ראשונה. ואז, אבל אז דיון נשאר לפחות בדרגה שלו, דרגה שכזאת של איזה חיבור כזה רגיל. אבל בכל זאת זה משהו. אנחנו רואים שהשליטים האלו שמגיעים לקמפ דיוויד לא יכולים להתחבר ביניהם. מה ביניהם? לא אותם הבעיות? אז פי אלף, נו, אז מה? סך הכל בעיה של גאווה, סך הכל. כן? זה מה שמפריע לבני אדם להתחבר, אפילו שידברו שהם לא מסוגלים, הם מתחשבים, וכל אחד בארץ שלו לא מתחשבים. החוסר חיבור הוא גורם להרס הרבה יותר גדול. ואנחנו בזה סיימנו כמעט את ההקדמה לטה, צריכים לחשוב מחר, מחרתיים, מה אנחנו נעשה במקומה. כן? ובינתיים?
הודעה לסיום. הקבוצה הווירטואלית לומדים קבלה ביחד. כמדי יום רביעי יתקיים גם הערב בשעה 8:30 השיעור השבועי הפתוח של הקבוצה הווירטואלית. אנו מזמינים אתכם לקחת חלק ולשאול שאלות בשידור חי דרך הפורום שבאתר קבלה לעם. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
יש תפילה של כוח שנוכל את הלב לפתוח עד שיקיץ האור וניתן לנפשנו דרור למלא את כל הבורות.
בתוכו לאפסל מי שהוא אחר. יש תפילה של דמעות שפותחות שערי שמיים וקושרות הקצוות, עוד מעט נלמד לחיות. נעלה נעלה ביחד נעלה, ניפול ונקום עד לקו הסיום. נעלה ביחד נעלה, נעלה נעלה ביחד נעלה, ניפול ונקום עד לקו הסיום. נעלה ביחד נעלה, נעלה נעלה ביחד נעלה, ניפול ונקום עד לקו הסיום. נעלה